אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב.
ומיכל צורן.
גם את מוציאה אלבום קאברים כמו אביתר בנאי בשביל לעזור לכולנו עם הימים הקשים האלה?
מה אתה... זה הדבר שאני אומרת לך כבר כל השבוע,
נכון,
שאני...
נכון, זה נורא מצחיק אותי, שכאילו כל פעם שפותחים רדיו, יש איזה מין כאילו שדרן או שדרנית שאומרים, ודווקא בימים האלה, כל כך מרגש שוויתר בנה...
זה מצחיק אותך? זה מצחיק אותך לגנוב לי משפטים מתוך הפה, ואז להגיד אותם לקהל? זה מצחיק אותך לעשות את זה? אני ישבתי ואמרתי לך את זה לפני יומיים.
זה היה לפני שבוע ויומיים.
לא, אני לא מבינה,
אין לך... אין לך להרים לך, נובע, זה הייתה תרומה לקחת את זה ולרוץ עם זה.
אין לך חומרים משלך? תמציא משהו.
יש לי כל מיני דברים. יש סרטון שעשה מלא רעש באינטרנט, אני לא יודע אם ראית, על ה... נראה לי הוא איזה נציג מועצת עיר בחיפה, שדורש למלא את המנהרות בעזה בחזירי בר.
כן. הוא נציג, חשבתי שהוא תימהוני מהרחוב.
בוא לא נעשה את ההבחנה הזאת כרגע. זאת אומרת, יכול להיות שהוא תימהוני מהרחוב, שגם הוא בעל תפקיד וולונטרי במועצת העיר חיפה, שזה...
כן, מה
מועצת
בעצם
העיר זה לא בזכורת, כן? זאת אומרת, אתה נבחר מטעם מפלגת קרמל, יש עתיד עם קרמל.
נכון.
למען תושבי הקרמל.
כן.
וזיין על תושבי הדר. ואז אתה כאילו מין, לא יודע, מה שהם לא עושים בחיפה. כאילו...
מה שהם לא עושים שם.
כן. לא עושים שהם לא בתל אביב, לא יודע, whatever is going on there. זה נורא הצחיק אותי, כי כאילו...
נכון, הוא אמר בסרטון, הוא התראיין...
לנו יש מלא, הוא אמר לנו בחיפה יש המון חזירי בר.
המון חזירי בר, ויש את העניין שבמנהרות, שם יש חוסר בחזירי בר, וחשבתי...
זה אחד, זה בעיה אחת, בעיה שנייה, שמיטב בנינו מתים שם.
כן.
כן. ומה שאהבתי בזה, כאילו, באינטרנט זה עשה רעש, כי כאילו נתנו לו זמן שידור. כאילו מין זה, זה ברור שזה שדרן שכאילו מין, באמת, זה המשמרת השמינית ששולחים כאילו לסוג המלחמה, זה בן אדם שכאילו...
מה שנקרא לפני... פשיטת רגל של התקשורת.
לא, לא, אבל זה בן אדם שברור שלפי עתי הוא היה כאילו מין סגן עוזר הקשבייה לעניינים כאילו בסופאשים קוראים לו לתמלל את המהדורה וכאילו פתאום...
לא, אתה יודע, זה דבר שברור שהוא גם יש לו פוטנציאל להפוך לוויראלי, זאת אומרת, מי שמביא את זה...
אני לא רואה, זה לא נראה ככה, זאת אומרת, זה ברור שזה, הוא אחד מבין רבים שהוא נותן למדבר, כי כאילו זה התכונה, ההבחנה היפה הזאת של נועם יורן, שהתכונה המרכזית של טלוויזיה שהיא לא יודעת לסתום את הפה.
כן.
זאת אומרת, לא משנה מה, היא צריכה להמשיך כל הזמן, לזהן במוח, זה כולנו רואים את זה באולפנים. אז זה דבר אחד. דבר שני, המקום... אז זה שכאילו הוא דווקא לא מתייחס כדבר ויראלי, הוא מתייחס כפתרון מאוד פרגמטי, הוא גם פשוט מציין איזה פעמיים שהוא לא מומחה לאסטרטגיה צבאית, אבל, זה מדהים. אז מימד אחד זה באמת זה שכאילו אין חזירי בר שם, אני חושב שעוד מימד שהוא קצת מותחק זה באמת מימד ההשפלה, זאת אומרת זה להכניס חזירים, כאילו מן האסלאם וחזירים, וכאילו יש פה איזה מין משהו כזה של כאילו נראה להם, נראה להם, ובאמת זה פשוט חוזר על הנקודה שאני רק רוצה לחזור עליה כל הזמן, הוא זה שכאילו מין זה באמת מראה לא רק כמה לישראל אין אסטרטגיה, איך אפילו הציבור בישראל בעצם מבין שאין אסטרטגיה ואין טקטיקה, ולכן גם עליו לחפות על זה.
כן.
זאת אומרת, זה בעצם תפקידנו גם...
תראה, אסף דוקטור מציע.
אסף דוקטור.
לשים נברנים בתוך... אני חושבת שזה יופי של פרמיס, אבל למשחק מחשב.
ברור. זה פלש כזה, שאתה כאילו חזיר את הפומבה.
כן, פלש.
אתה יקפוץ מעל...
לא, אתה צריך לדחוס כמה שיותר חזירים לתוך המנהרה.
כן.
יכול לעבוד.
זה יכול להיות. אני דווקא דמיינתי כאילו מין כזה, כמו כזה, פשוט המשחקים של התרץ, ואז יש לך כאילו או ימינה, או שמאלה, או למעלה, למטה. זאת אומרת, יכול רק ל... ואז באתי להגיד מה האובסטיקלס השונים, ואז הבנתי שזה נורא נורא inappropriate. אני אשמח...
מה?
באתי להגיד, להציע כל מיני חפצים שאתה, אם אתה חזיר בתוך מנהרה של חמאס, שאתה צריך לדלג מעליהם, ואז הבנתי שזה יהיה נורא inappropriate שאני אשלים את המשפט. ולכן אני אמיר את השיחה הזאת לנושא שעליו, הוא בעצם הנושא היחיד שרציתי לדבר עליו היום, שהוא נושא המנהרה של חב"ד בברוקלין, שזה פשוט סיפור, באמת, אני לא, מאז השביעי באוקטובר, כאילו, שחשבתי שכאילו באמת אני עוזב את האינטרנט ואין טעם, סוף סוף, חברים, יש טעם לחזור לאינטרנט. את ראית את זה קורה? כאילו, זה, לא צריך להביא את זה
קורה. לא ממש, לא ממש.
טוב, סיפור פשוט מדהים. המבנה האיקוני של חב"ד, ההדקווטר של חב"ד, הלא הוא 770 פארקווי אבניו בקראון הייטס בברוקלין.
זה ששחזרו באופן מושלם במצפה רמון.
אחד לאחד. ואת מוזמנת גם לנחש באיזה עוד שתי מקומות בעולם יש חיקוי מושלם של אותו מבנה. מצפה רמון הוא אחד משלושה נוספים. בוא נמשיך.
לא יודעת, בוינוס איירס.
אחד הוא קל, הוא מתחיל בכפר. כפר חב"ד, יפה. עכשיו...
אמרת במקומות בעולם, חשבתי שזה הולך להיות בעולם.
אנחנו, העולם הוא, הפרספטיבה הוא של 770. יש ניו יורק, מצפה, כפר חבד והודו איפשהו. איפשהו, אני חושב, צמוד לאחד מהכפרי חבד, לבתי חבד הגדולים בהודו, או שבתהליכים, משהו. עכשיו, זה סיפור מדהים כשלעצמו, כשאני ואתה היינו במצפה, דיברנו על זה, אבל העניין הוא שהבית הזה הוא דבר נורא, 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 נורא משמעותי עבור חבד, כי זה הבית של הרבי. מה שרבים לא יודעים זה שהבית בניו יורק הוא חלק מסכסוך מאוד 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 מסובך ובאמת סבוך משפטית ודתית בצורה בלתי רגילה, ולשם הדיון יש אגף בתוך חב"ד שנקרא הצפתיים, זאת אומרת האגף הצפתי של, של כאילו החסידות הזאת, שהם חושבים שהרבי באמת היה המשיח. במובן מאוד מוחשי, כאילו אנחנו כבר חיים בעידן פוסט משיח.
הוא יהיה המשיח.
לא, הוא היה המשיח.
היה.
היה המשיח.
אבל המשיח הוא מתגלה כמשיח רק...
הוא יעבור. הוא יעבור.
בדיוק, הוא יעבור. של,
נכון. פה, זה ממש, אני חושב שבלי הרבה הבנה בדת, באמת הבנו את שורש המחלוקת פה. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים שהמשיח יעבור, ויש כאלה אומרים שהוא הגיע, ועכשיו הם שניים...
ולא זינו.
ולא, לא, דווקא זינו, אבל חשבנו שהוא הרבי, ושהוא באמת נקרא לזה, אולי איזה
מה,
פרופט.
מה, הוא התחלף עם אח שלו, ואחד הלך לאבא ואחד הלך לאמא, והם עשו תעלול, מה בדיוק קרה שם?
זה לא, זה מחלוקת, לא משנה, אני גם לא מספיק מבין בחב"ד, אבל חב"ד הוא ארגון שכן עניין אותי לאורך השנים, כי לאבא שלי יש כל מיני קשרים היסטוריים איתו, והוא ארגון נורא מעניין, כי הוא באמת שונה מהרבה דברים ביהדות, וממד מאוד מעניין של חב"ד זה שזה ארגון כן אנרכיסטי בהרבה מובנים. זאת אומרת, הם כאילו מין, אין זאת אומרת, למרות שהיה איזה רבי כזה, אין באמת מישהו שמחליט, ולכן המריבה הזאת באמת נהייתה עניין, ובית המשפט פסק באמריקה, ובעצם פשרה די בית כזה שלמה המלך, זאת אומרת, משפט שלמות כזה, בעצם נתנו לאגף אחד את הבית, אבל נתנו לאגף שני את הזכות לנהל את הבית כנסת שיש במרתף.
אוקיי.
אוקיי. בגדול, כל שבוע מאז מזמינים משטרה ל-770, לבניין, בשביל להפריד את המכות של...
They party too hard.
They באמת party too hard, והם רבים ברמה של מכות וכיסאות בראש, וכאילו...
באמת.
לא, לא, זה סיפור מדהים. עכשיו, זה מה שמסביר לך, זה עוד רקע. זה רקע של 20-30 שנה אחורה.
חרדים, ומה זה הארדקור?
זה אפילו, אנחנו לא בחרדים, אנחנו בתוך אגף אחד, בתוך חב"ד, שהוא בתוך החסידות, שהוא אגף החסידי של החסידות. דבר מדהים. אוקיי. בזמן... הקוביד התחילו גל של תיאוריות קונספירציות סביב, בכלל התחיל מתח נורא גדול בין חרדים בברוקלין לשחורים, ואחד מהמתחים האלה סבב סביב הבעיה, החוסר נכונות של חרדים לא להתפלל במניין בתקופה שבו אסור
להתגודד,
ונחפרו לשם כך מנהרות. והיה מה שנקרא מיניאן טאנלס. היה את זה, זה לא ברור כמה זה היה משמעותי, אחד, שתיים נחשפו, אבל זה יצר איזה בסיס לתיאוריית קונספירציה, כן קצת אנטישמית, שיושבת על המתחים ההיסטוריים שיש בין שחורים לחרדים באזורים האלה בברוקלין. אבל הדבר הזה בעצם הפשיל לאירוע פשוט מושלם השבוע, כאשר התמוטטה המדרכה מחוץ ל-770 פארקווי, בה הכניס את הרעש ואת הרעס פנימה, ופשוט ליטרלי ראה מנהרה ענקית, שמחברת בין בניין אחד לבניין של חב"ד, שדרכו, לכאורה, לפי מה שנחשף, האלה הצפתיים היו פשוט, התגנבו בשביל להגיע לבית הכנסת, כן? שלא נותנים להם להגיע לבית הכנסת, והם חפרו מנהרה.
ונכנסו לאיזה בית, וירדו דרכו?
לא, לא, הם קנו, כנדמייני שהם קנו נגיד שתי בתים, נגיד קנו את הבית ממול, ופשוט חפרו מתחת לכביש.
אמיתי. כן.
עכשיו, הדבר הזה...
למה הם חייבים כאילו לשרת את את
הקלישאה
של אחברושים בתוך, שזה, אתה יודע,
תראי, בוא נשאר את
שורצים באדמה.
תראי, את יכולה לחשוב על עוד איזה אירוע בינלאומי שמערב המנהרות ויהודים?
לא.
מהחודש האחרון? אוקיי.
לא. אז באמת... לא עולה לי.
לא, לא עולה לך. אז בגדול, מה שקרה...
אתה מתכוון למנהרות של החזירי בר?
בדיוק.
כן.
פרויקט הלאומי
שוב. הפרויקט של החזירי בר במנהרות, כן.
עכשיו, מה שקרה באותו רגע זה שכאילו, זה השלב שאני התחברתי לזה, זה האינטרנט התפוצץ מרוב צחוקים, כי באמת אי אפשר להאמין, כמות המימים שאני ראיתי של דובר צהל בתוך המנהרות של חב"ד, זה פשוט אי אפשר להאמין. ראיתי ציוץ אחד שלא יצא לי מהראש, שאומר, "It's clear that we have to carpet bomb Brooklyn Heights, nothing else will stop these tunnels." ובאמת, הבדיחות על חרדים הפכו להיות ביקורת צינית מרומזת על ישראל, שנגועה בקצת אנטישמיות, אפילו אני יכול להיות אנטישמיות שקצת מצחיקה אותי, כן? זאת אומרת, זה הצחיק אותי לראות את דובר צהל לצד חרדים במנהרה, אבל הבעיה שזה אז יצא משליטה, ובאמת הגיע לממדים של אנטישמיות, שאני באמת רוצה להגיד, אני לא, זאת אומרת, גם בזמן המלחמה לא הרגשתי אנטישמיות באופן הוויסרל הזה, היו דברים שבאמת הפריעו לי, כאילו הייתי, אמרתי, פאק, פאק, כאילו זה ממש, וואו, כאילו, יהודים סטריאוטיפים שנראים אף גדול, כי הוציאו משם באיזשהו שלב מזרון. עכשיו, זה נראה כאילו זה מזרון אונס, כן? זאת אומרת, כל חרדי שסיפרתי לו, זה אמר לי, אחי, אתם פשוט חילונים, אתם לא יודעים מה זה בית כנסת. אתם חושבים שבית כנסת זה מקום שבאים אליו לחצי שעה. אתם לא מבינים שכאילו, אנחנו חיים בבית כנסת. זאת אומרת, האנשים האלה, השאיפה שלהם היא להעביר שם 7 שעות של תהליך אינטנסיבי של למידה ותפילה וזה. בכל בית כנסת יש מזרונים, אחי. כי אנשים הולכים לישון וקמים בשביל להמשיך להתפלל. זאת אומרת, אין לזה שום קשר לאונס, אבל התחיל מהר, באמת, ממים של ג'פרי אפשטיין במנהרות. זה חובר גם ל... לבכלל, להמון סיפורים שהם כן נכונים, שבו לישראל באמת הגיעו חרדים שברחו מסקס קריימס באמריקה, כן, זאת אומרת, על המלכה לייפר.
כן.
וכל הדברים האלה חוברו ביחד לזה שבעצם ישראל ביחד עם חרדים מנהלים מנהרות, וכנראה המנהרות האלה מאפשרות להם להגיע עד לירושלים, בעזרת הטכנולוגיה שג'פרי אפשטיין בנה שם, והתמיע ביחד עם אהוד ברק.
בטח.
במסגרת הקאבר-אפ. וזה פשוט הפך להיות באמת פיצה גייט. זאת אומרת, זה באמת הפך להיות פיצה גייט חרדית, שברור שמה שדוחף את הסיפור הזה זה גם הכעסים על ישראל וכאילו חמאס וכל הדבר הזה.
כן, מעניין.
כן.
לא שמת על מצב טיסה כפי שביקשתי?
תזכורת אוטומטית שקורית.
תזכורת אוטומטית, בסדר גמור.
זה היומן, גם אתה לא מחובר לאינטרנט.
בוא תספר לכולם, עכשיו זה עונש כמו בבית ספר, מה הוא הזכיר לך אוטומטית?
התקנתי פה להתקן את הדסק במשהו, אני לא רוצה להגיד מה.
להתקן את הדסק במשהו. אני רציתי, לפני שמתחילים, אני מבחינתי עוד לא התחלנו, זה היה נושא שאני לא הכנתי אותו. אתה רוצה שניתן לך רגע להיות במיילים?
לא, אני מסתכל על הנוט שלי מפה, לבדי שאין פה...
אין פה איזה התקלות נוספות.
כן, כן.
גם רציתי להגיד שהרבה מאזינים ומאזינות שולחים לנו נושאים שזה נורא נחמד, ואני רוצה להגיד שלא תמיד יש לנו מקום להכניס את הכל, אז אנחנו לא תמיד מתייחסים ו... ומכניסים, אבל תמשיכו, באמת, זה מאוד נכון. עוזר לנו, ואנחנו גם כן מכניסים הרבה, וזה נחמד מאוד.
עכשיו אנחנו סתם מדברים על זה אני ועד בבית.
נכון, לפעמים זה פשוט אנחנו מדברים על זה...
בחלקים של הפודש לא מוקלטים שמוניקים החיים שלנו.
נכון, נכון, ככה התחלנו לקרוא על החיים שלנו אגב. החלקים של הפודש שאינם מוקלטים.
מה בדיחה של הארץ, שאתה מגיע לחדר אוכל בארץ, וכתוב מוקפץ טבעוני ומוקפץ לא טבעוני.
כן.
שזה
יפה מאוד.
אוף.
כן.
דורים, מוקפץ
כן, אז בדיוק.
אני רוצה להגיד עוד משהו, אני חוקך בדעתי, אני חושב שהפודקאסט הוא באמת פורמט פתוח, ואני אחלוק עם המאזינים שאני כן שוקל לפתוח לנו סאבסטק, ואחד מהרעיונות שעלה לי לסאבסטק זה באמת ששם אנחנו נשתף את החומרים האלה. זאת אומרת, את כל החומרים שלא נכנסים לפרק, את מה שאנשים שולחים לנו, אני חושב שהמאזינים שלנו כן ייהנו לראות מה אנשים אחרים שמאזינים לפרק רוצים חושבים שאנחנו צריכים לדבר עליו, אבל אני עוד חושב על זה עם מישהו פה בסאבסטק.
לא הבנתי, אתה רוצה שלסאבסטק ייכנס מה?
הסאבסטק הוא בעצם כמו פיד, כאילו זה כמו, זה כמו הפטריון, רק שכאילו שם הפיד הוא יותר נעים, זה יותר כמו פיד של רשת חברתית. עכשיו, בעצם אנחנו, אם אנחנו נפתח סאבסטק לפודקאסט כמו שאני רוצה, כמה הוא יפרסם? פעם בשבוע, נכון? זאת אומרת, פעם בשבוע לא זה. עכשיו, זה קצת חבל, חשבתי מה עוד היינו יכולים לעשות שם שייצר עוד תכנים. אז חשבתי שרעיון יפה זה לשתף את הלינקים, כי זה כמו, כן, פיד, אתה יכול לשתף. אז מין שאני אשתף את הפוסט שמישהו מעביר לנו הנושא, ונדבר על זה. אני תוהה כמה אנשים בסאבסטק בכלל.
אני לא בעד זה, אני רק אגיד, אבל
טוב,
בסדר.
בסדר.
עוד דבר שאני רוצה לומר, זה שאנחנו, כפי שחלק שמו לב, אנחנו לא עלינו ביום הרגיל שלנו ביום חמישי.
כן.
אני לא הייתי בקו הבריאות בדיוק, ואנחנו בעצם מקליטים היום בשבת, ומעלים את זה ממש תכף.
הפרק הוקלט אחרי צאת השבת, יש לציין.
נכון.
למי שזה רלוונטי עבור.
אחרי צאת השבת.
פאן פקט, גם אין אלוהים, אז זה לא משנה.
וזה בעצם פרק שהוא יתפקד כפרק כפול, בגלל ששבוע הבא אנחנו לא נהיה, עומר נוסע לחול ונוטש אותי להיות עם עצמי בחוליי ובמצוקתי, שלא כפי שהובטח לי תחת החופה, יש לציין. in sickness in health לא בדיוק זה אז
לא 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 הוגדר מסגרת זמנים
נכון
אני לא עוזב אותך אני חוזר עוד כמה ימים
בסדר בוא נראה נחיה ונראה אני I'll believe it when I'll see it
אני שנייה יוצא שנייה לקנות סיגריות ו
אז זה פרק כפול ותדעו שהוא באמת מתפקד כפרק של שבועיים, אז לצרוך אותו במסורה.
במסורה, אנחנו נקרא. גם דרך אגב הכנו כמות נושאים ל4 פרקים, ואנחנו הולכים להיות פה כנראה 3-4 שעות.
נכון.
שואה הולך להיות.
לא,
שואה
לא.
ביגל אנזמן.
אוקיי, דבר אחרון.
אנחנו עוד בפרילוד שלך?
כן, כן, אנחנו עוד בפרילוד. אני רוצה להוסיף למצבה שלי, דווקא זה הפעם זכה להרבה חשיפה, הייתם על זה. גבר בן 35, ששמו עדיין אסור לפרסום לדעתי, חשוד שרצח את שני בחר, בת 31, מנתיב העשרה. הוא בעצם חיזר אחריה באובססיביות, והיא לא נהנתה לחיזורים שלו. אז הוא חסם את הרכב שלה בצומת רגבה, יצא מהרכב, ירה בה, ואז חזר לרכב שלו כדי לראות בעצמו, ולא הצליח להתאבד. דיברנו על זה הרבה פעמים, על העניין הזה של כאילו...
זה מטורף לא להצליח להתאבד בעיניי.
לא, גם באמת תחסכו את הרצח של האישה, כאילו, אתה רוצה להתאבד, תתאבד.
בוא תצא, קודם תתאבד, ואז אם הולכי זה תרצה עוד, תערוג אותה. זה הדיל שלי.
כמו שאני עושה עם לקנות נעליים. סתם, אני לא רוצה לצחוק על זה.
סתם דבר מעניין, כי באמת הדבר הזה עשה הרבה רעש, וחשבתי על זה. את יודעת איפה השתי מקומות האלה?
איפה נתיב העשרה ואיפה צומת רגבה?
זה פאקינג, כאילו, נתיב העשרה זה פשוט בעוטף, ורגבה זה כאילו בין העוטף לדרום, זאת אומרת, זה בעצם בדרך ללהבים.
כן.
ויש משהו מטורף בזה שכאילו, הדימוי של מה שקרה, זאת אומרת, בעצם צדו אותה עוד פעם.
כן.
למה אני אומר? כאילו, עם יישוב שבמש, אני חושב שהיו בו חדירות, זה היה איזשהו חוסם לתא אוטו, חשבתי על זה, כאילו, מין זה כל הדימוי שזה בטח נראה בדיוק כמו אותו בוקר.
כן. כן, זה נורא, זה סיפור נורא. טוב, עכשיו באמת נתחיל, אני רוצה להתחיל עם נועה קירל, דובר רבות, אנחנו קצת באיחור, אבל אי אפשר לפספס את הנושא הזה.
דובר בחלק ממכונת הרעל, זה ברור, זה עוד ניסיון לפגוע במדינת ישראל.
נכון. אז טיקטוק ישראל פרסמה השבוע את הסרט האמנים המובילים של השנה, ונועה בעצם הייתה במקום השני אחרי אנה זק. ובעקבות זה, החברה של נועה קירל תובעת את טיקטוק ישראל ואת חברת היחץ שלה, כי לדברי הנציגים של נועה קירל, היא צריכה להיות במקום הראשון לפי הנתונים שיש ברשותם. אני לא מצליחה להבין איזה נתונים יש ברשותם. טיקטוק זה רשת מאוד... מאוד לא פתוחה ולא...
מאוד לא פתוחה, זה בדיוק העניין. אני, לי כל הסיפור הזה, דרך כלל, בגלל זה אמרתי את הבדיחה הזאת. זאת אומרת, הסיפור הזה מתחבר לי לאיזה רגע בעבודה, שאני כל הזמן מתעסק בהשפעה ומנסה להבין השפעה. ודיברתי על הסיפור הזה כי הסיפור הזה קורה בעצם על רקע מה שהרבה אנשים מכנים את מלחמת טיקטוק. זאת אומרת, המלחמה הזאת היא המלחמה שבו ישראל הבינה שטיקטוק הוא באמת אירוע בקנה מידה שפשוט משוגע, כמה שחשבנו שהאלגוריתם של פייסבוק ואז טוויטר ואז אינסטגרם הבעייתים, לא היה לנו מושג כמה אינסטגרם הוא אינסן, כי אינסטגרם מתעדף באופן קיצוני דברים שהם קצת ויראליים. אז אם יש אפילו קצת פופולריות לטובת הפלסטינים, זה מהר מאוד תוך שבועיים, וזה מה שקרה, באמת נהיה... באמת, זאת אומרת, יחס לא פרופורציונלי. זאת אומרת, אני מכיר חוקר שטוען שאחד מכל 55 פוסטים, זאת אומרת, שעוסקו במלחמה, היו פרו-ישראלי מול פרו-פלסטיני. עכשיו, אני לא חושב שהעולם מתחלק לפרו ואנטי, אבל זה כן אומר משהו. ואז שהסיפור הזה התפוצץ, אמרתי, מדהים, כמו שבעצם ישראל, החברות הייטק, ההסברה והמוסד הביטחון לאומי הישראלי הבינו ש... השאלה של איך מנטרים רשתות היא שאלה נורא מסובכת, כי טיקטוק, פייסבוק, כולם בעצם סוגרות, ואין לך את המידע. יותר מזה, פה זה גם פשוט נראה בדיוק כמו מסע השפעה, זאת אומרת, הם הורגים את היוניקורן שלנו, כי כולם אומרים, בפייסבוק ובאינסטגרם ובטוויטר יש מלא פייקים. בטיקטוק אין פייקים. זה הצלחה אורגנית שהאלגו מתעדף בקטע קיצוני. ואז אתה אומר, ואז אנשים אומרים לי, תשמע, זה הסינים רוצים לזיין את ישראל. עכשיו, זה שטויות. אתה אומר, הנה, איך הסינים רוצים לדפוק את ישראל? They killed our unicorn. הם עושים סכסוך פנימי, את מבינה? הם מעצימים את אנה זק על פני...
אף אחד לא עושה שום סכסוך פנימי.
לנועה קירל פשוט מקום שני.
נועה קירל מקום שני.
לפי איזה מטריקות, אבל.
לא, מה ש...
בלב היא מרגישה מקום ראשון.
מה שמדהים, תראה, אני מאוד מוכזבת ממנה. היא הייתה אמורה להיות כוכבת ברמה גבוהה, והתביעה הזאת היא פח אשפה. זה ממש ממש עולב. התחלה לעזור את רוברטו, לאן יודעתי. אבל אני חושבת שמה שאותי עניין בדבר הזה, זה שהיא קיימה בהתנהגות הזאת את מה שאתה תמיד מדבר עליו בהתנהלות של ביבי. כי החברה שלה אמרה, זה לא בסדר שאתם מייצרים יריבויות, כאילו החברת יחץ, כי החברת יחץ יצאה ואמרה, הנה, אנה ניצחה את נועה, הרי כאילו תפתפו לנו שיש יריבות ביניהן, הייתה את הזמן שכאילו נועה סירבה להופיע אצל אנה בהופעה, ודיווחו לנו שהיא סירבה, ואחרי זה היא אמרה, לא, היה לי משהו אחר, ונועה הייתה עם מרגי, ועכשיו אנה עם מרגי, זאת אומרת, טיפחו את ה... את הדבר הזה, ונוח, חלק מהכתב תביעה הזה, אתם מנסים לייצר מקרה של אופרה מול ירדנה, וזה דבר, וזה לא קשור, ואתם, עכשיו, מה זה בעצם אומר? אני מנסה לייצר יריבות, כאילו, אם את באה וטובעת על זה שאת יצאת מקום שני, ואת חושבת שאת מקום ראשון, אז, 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 אז מי שתורם ליצירת היריבות, ואני גם לא אופתע אם היחס של נועה קירל היה מאוד מושקע ביצירת יריבות הזאת, כי זה כמובן תורם לפרסום.
אבל לא תובע את פאקינג טיק טוק אם הוא לא רוצה פרסום, זאת אומרת, זו תביעה שנועדה רק להיות זה, כי באמת כמו שאתה אומרת, כאילו קצת סתם, זה באמת קראתי על זה. העניין הזה של מי מחליט על המטריקות הוא דבר מדהים, כי א', אני מקבל את זה שהשאלה מי מודד מטריקות היא שאלה פוליטית, זאת אומרת, אנחנו באינטרס שלנו שנועה קירל תהיה צודקת, האינטרס שלנו זה שיהיה גורם עצמאי שיודע לבדוק את הטענות של טיק טוק, כי אני באמת לא הייתי מאמין למספרים שלהם. מצד שני, יש בזה משהו באמת כאילו מין how can you, זאת אומרת, גם, זאת אומרת, הם לא אמרו X עוקבים, ואז טעו. זה באמת איזה חתיכת שטות של המצאה, זה כמו שיוטיוב, כמו שפייסבוק המציאו את הצפיות של הפייסבוק, כן? והיה צריך להמשיג את זה ולמדוד את זה בשונה מהפייסבוק, מהצפיות של היוטיוב.
בסופו של דבר, אתה יודע, החברה היא החברה עצמה, המוצר הוא החברה. באיזשהו מקום זכותה להמציא את החברה, ואז להמציא מטריקה פנימית.
לא, אבל זה בדיוק הדיון. אני חושב
אני גם יכולה להמציא חברה, ולהגיד, אז זה היה שלוש מיכלים, וזה לא שניים.
א' כל, אני חושב שכאילו מי שגם שומע את הפוד השני שלי על כאילו על ההיסטוריה של הטכנולוגיה, יודע שאני חושב שמה שאת אומרת עכשיו הוא דווקא די מדויק. זאת אומרת, כל העולם העסקי והעולם הטכנולוגי, אחד מהווקטורים העיקריים שהוא פעל בו, זה ליצירת מטריקות, 100%.
נכון.
זאת אומרת, תחום הפרסום הדיגיטלי בנוי על מטריקות
פיקטיביות. הבדיחה היא עלינו שאנחנו זורמים עם זה ומאמינים לזה ומושקעים בזה.
כן ולא. אני חושב, אם אני יכול, זאת אומרת, אם אתה יכול לבוא ולהגיד שיש איזה מטריקה, נגיד, שוב, אני אקח דוגמה של הצפיות של פייסבוק, כן? פעם צפיות נמדדו לפי פליים וזמן צפייה ביוטיוב, נגיד, כן?
כן.
ואז נכנס הפייסבוק והפליי האוטומטי, בעצם אין משמעות יותר לצפייה וצריך לייצר איזה מטריקה. אז הם מייצרים איזה מטריקה אלטרנטיבית שלהם.
כן, משנים את הקורדינטות של זה לפי מה שמתאים.
כן, עכשיו, יש עולם שאם אני, נגיד, פעיל בתוך האקונומי של פייסבוק, המטריקה הזאת, זה שהיא מזויפת או לא מזויפת, היא חסרת משמעות, כי זה כן עוזר לי לעשות את העבודה שלי. ואני יודע להגיד, הסרטון שהפקתי עבורך לקוח, קיבל 15 פליפ-פלופ פייסבוק, כאילו, זה המטריקה שלהם, ואני, ה-KPI'ים שלי הם לפי פליפ-פלופים, וזה אחלה. יש פה המקום של נועה קירל, מה שריגש אותי ומה שמעניין בזה, זה בדיוק לבוא ולהגיד, דאטה הוא דבר בר השלכות, והדירוגים האלה הם משמעותיים. ואם אתם אומרים שאני לא מקום ראשון, זה פוגע בי, ואני חושב שיש משהו מעניין באוברלאפ של הדברים האלה, כי בסופו של דבר גם ישראל במצב מאוד דומה, ואני חושב שיהיה מעניין לגלות לדוגמה שנועה קירל באמת לא, לדוגמה, לא חשופת למטריקות של עצמה. זאת אומרת, היא לא באמת יודעת, או יש לה מטריקות אחרות, או איזה מין מישהו אחר מחר למספרים אחרים, בשביל שהיא תמיד יצא on top,
כן,
לדוגמה.
כן.
אפשטיין?
לגמרי, כן. אז ג'פרי אפשטיין חזר לחיינו.
הוא גם חזר פשוט מהמתים.
הוא חזר מהמתים.
זה היה מדהים, אני הייתי בטוח שהוא פדופיל סותם, מסתבר שהוא ישו. וכך הוא חזר, הוא מת בשביל החטאים שלנו.
בסדר. אז התפרסמו, זאת אומרת, לא התפרסמו, הותרו לפרסום כל הרשימות של האנשים שהוזכרו בתביעה כנגד ג'פרי אפשטיין, שעד כה היו חסויות לציבור.
כל מי ששמו הופיע בתביעות.
בכתב התביעה.
כן, לא בכך כאנס, כאלה פשוט.
לא.
אנסו אותי, יצאתי מהחדר, ואז ראיתי את האוטו של...
כל מי שבעצם אחת מהעדות אמרה את שמו, בגדול.
מה שנאמר, כל ה-non-playable characters באי.
כן. אז היו כמה אנשים שזה באמת לא היה מפתיע, אבל שווה באמת to revisit, כמובן.
מי החיפתי אותך?
אתה רוצה שאני אדבר על סטיבן הוקינג?
אפשר לדבר על סטיבן הוקינג. למה? הוא הופיע שם?
הוא איכשהו הופיע שם.
האי היה accessible for people with disabilities?
אני בטוחה שהמטוס הפרטי שהיה לו, או אני לא יודעת במה הוא מתנייד, אולי במין, אולי יש לו כאילו...
בצורה פוזיציה, הוא מתנהל או כגל או כחלקיק, זה בחירתו חופשית.
אולי יש לו כזה מין, אתה יודע, כיסא גלגלים שמרחף.
כן.
סיטואציה צ'יטי צ'יטי בנג בנג שכזאת.
And then just touch me. So I can get
היה הרבה מימים על ג'פרי אפשטיין, על סטיבן הוקינג באורגיות באי של ג'פרי אפשטיין. אין לי הרבה מה להגיד על זה, אבל אני רוצה...
לא, בוא נדבר על מי לא היה שם.
לא, אני לא רוצה, אני קודם כל רוצה, א', יש לי מישהו שאני לא, היא רוצה לדבר על זה שהוא לא היה שם, אבל אני רוצה לחזור לביל קלינטון.
בטח.
עכשיו, ידענו שביל קלינטון היה שם, זה היה דבר כן ידוע.
ואתי הוא שם את הסידמן אלאי.
הוא כן, הוא כנראה.
הוא היה בעד האי שזה עוד היה אחרון עקרוני.
הוא חכר אותו.
You know, Jeffrey, it'd be good if we could have...
שכידוע, אחת העדות גם דיברה על זה שאמרו לה שהוא אוהב אותן צעירות, וצריך להכין לביל צעירות.
זה נכון, באמת צריך להכין לו צעירות.
כן,
זה אני... תיאור, זה תיאור של מה שקרה באי.
ברור, מה זאת אומרת?
ביל אוהב אותם צעירות. לא, רק אני מבדל, זאת אומרת, זה לא דמוניזציה. זאת אומרת, זה
מישהו אמר שזה דמוניזציה?
ביל בא מארקנסו, איפה ש, שבדרך כלל, זאת אומרת, אם אתה שוכב...
בא מאהבה, לדעתי,
אם
ביל.
אתה, אם אתה לא שוכב עם אליגטור או עם בדודה שלך, אתה אין עולם שמה שאתה עושה עכשיו לא מוסרי. זאת אומרת, כן. השתי חטאים היחידים הוא קיום, זאת אומרת, בעצם גילוי עריות וביסטיאליטי.
כן.
זה העולם הרגיש שהוא בא ממנו.
מה שמדהים בביל קלינטון זה באמת הפער בין הדימוי לבן אדם. זאת אומרת, אני עדיין קשה לי ליישב את זה, כי אני עדיין באמת, אתה יודע, ספוגה באיך תפסתי אותו כילדה בשנות ה-90.
כן.
כן,
שנות ה-90.
כן, שנות ה-90, נכון. אבל גם אחרי זה, אתה יודע, הוא נשאר דמות בחיינו באיזשהו
כן,
מובן.
כן, הוא חי את האפטרגלו, כל הנשיאים נשארים.
בדיוק.
נשאר, כן.
והאיש החביב הזה, עכשיו, כמובן שיש לנו גם את העניין של מוניקה לוינסקי, אבל זה עוד ידענו בלייב, ועוד הצלחנו, כאילו, ועוד התרבות הצליחה to spin it, באופן שהוא יצא די ללא פגע מהסיפור הזה מבחינה תדמיתית. ואז יש את הדבר הזה, אז אתה אומר, אוקיי, זה לא רק מוניקה לוינסקי, שכולנו כבר הקנו על חטא והבנו שעשו לה עוול, ושהוא עשה משהו כן נורא, והפסקנו לצחוק עליה, והבנו שהיא באמת קורבן. פה יש משהו אחר, לא, הוא כנראה לא... היה מבקר די, זאת אומרת,
אני חייב להגיד
הוא משהו... ונגיד אלן דרשוביץ, היו מהאנשים שיותר הגיעו לאי הזה, זאת אומרת, זה לא...
טוב,
לא,
אנחנו לא נדבר על זה שסמל ההסברה הישראלית הוא כמובן מפלצת מוסרית.
הוא מפלצת.
זה לא, לא, לא צריך לדעת את זה גם, זאת אומרת, גם, כל מי שראה את הדוקו על אוג'י יודע את זה, אז הכל בסדר?
לא, זה איש באמת.
עכשיו, לגבי ביל קלינטון, זה סוגיה נורא מעניינת, כי אני חושב שבגדול התואה ובענק. כי התואה בענק מהסיבה הפשוטה שכל בן אדם שעקב אחרי הקריירה של ביל קלינטון מהרגע שהוא היה בן 30 ידע בדיוק את זה, כי הוא מואשם באופן שיטתי בתקיפה מינית, בגדול מהשנייה שרגלו נכנסה לפוליטיקה, ומה שכך מעניין זה לא שהצליחו להסתיר את זה, גם הצליחו להסתיר את זה, זה שדווקא הקטעים שלא הוסתרו, נועלו בצורה כל כך פומבית, ואף נרתמו למאבק השמאלני. אני חושב שבפרק שדיברנו על America True Crime Story, זאת אומרת, שרואים את ה... באיזה סדרה הזאת? העונה של לינדה טריפ ומוניקה לוויסקי? באיזה סדרה הזאת? American True Crime Story זה נקרא?
משהו כזה.
כן. שראינו את הסדרה הנפלאה הזאת, עם איך הוא לשחקנית הענקית הזאת,
שחקה... ביני פילשטיין.
ביני פילשטיין, שמשחקת את מוניקה לוויסקי, תפקיד מדהים. ואיך קוראים לו? קרייג דייוויס? קלייב דייוויס?
קלייב אוהן. קלייב אוהן. תמשיך הלאה, זה לא מעניין.
אז רואים שם איך בעצם כל השובב, כל התקיפה המינית של קלינטון מוצגת כהנגדה לשמרנות דתית. זאת אומרת, הקו במהלך שנות ה-80 ושנות ה-90 היה, הנה בן אדם צעיר, ויירל, פצצה של חיות, ומולו ניצבים קולות שמרניים, דתיים שהם אנטי... אנטי, אנטי ז'ודווי, אנטי, אנטי חריזמה, אנטי קסם, ובאמת, האם זה, עכשיו, אני זוכר, אני זוכר...
כמו ששיווקו את מהפכת המין בשנות ה-60.
אבל זה דבר הרבה יותר פונדמנטל מזה, כי זה לא ספין, זה לוגיקה עמוקה שהייתה נוכחת.
אני אומרת, זה בדיוק ההיגיון שילדי הפרחים, קוט אנקוט, השתמשו בו כדי לנצל מינית נשים. זאת אומרת, אנחנו באים נגד ההורים השמרנים שלנו.
נכון.
ואנחנו לא רואים בזה שום דבר מביך או בעייתי, אז...
בעיניי, מה שמעניין בזה זה כמה זה באמת, דווקא בעיניי, כאילו, דווקא עמדה, כן, אורגנית. זאת אומרת, לשם הדיון, ניקח דוגמה, ניקח דוגמה שנייה של מוניקה לוינסקי. כאילו, אם אתה בעולם שבו, ואני לא מצדיק את זה, כן? זאת אומרת, זה עולם שהוא פרמיטו, ובעצם, זאת אומרת, הגוף היחיד שקם באופן מין מאוד ווקלי לדבר על זה, היו אנשים שבעצם דיברו על בגידה.
כן, זאת אומרת, כן,
לא
זה מה שהפריע.
לא דיברו על ניצול מרות, זה מה שאני אומר. עכשיו, הפמיניסטיות דיברו על זה, אבל לא היה לזה מקום בשמאל.
נכון, כי... הפריע שהוא בגד בהילרי.
עכשיו, אני לא לוקח צעד, זאת אומרת, זה ברור שהוא ניצל את המרותו, זה ברור שהוא sexual predator בקנה מידה שפשוט הוא insane, כן? מה שמעניין זה האופן שזה חי באופן אורגני עם האישיות שלו והדמות שלו באופן נורא גלוי, החל מקלינטון. עכשיו, אני רוצה לחבר את כל זה שנייה לביבי, כי בעצם לא הרבה ישראלים יודעים את זה, אבל ביבי, קלינטון הוא השראה של ביבי. זאת אומרת, מבחינת התנהלות ומבחינת ניהול...
לא צ'רצ'יל?
האמת לא. כאילו, כן אולי מבחינת דיבור, מבחינת בן אדם וקריירה, מבחינת צעיר חריזמטי שגדל כאילו בלי הישגים ועל פניו אבל עם מין חריזמה אינסופית, ביבי לוקח...
נניח.
ביבי, הקליין טו פיים שלו בישראל הוא מזה שהוא אשף תקשורתי ובן אדם חריזמטי שמופיע בתקשורת האמריקאית כדמות סוחפת
כן,
והדומה הדיפלומטית.
הוא לא נולד בחוות האליגטורים.
נכון, נכון, זה לא נכון, אבל הוא נולד במקום יותר חמור, הוא נולד בלבנט. מבחינת האמריקאים, זו הבדיחה של אבא שלי, שאם ביבי הרץ לפוליטיקה האמריקאית, הוא באמת היה מגיע להיות נשיא. זאת אומרת, באמריקה הוא היה מצליח ללא הפסקה, אפילו יותר בארץ.
כן, כנראה.
וביבי, הם גם רואים את זה, דמייני את התמונה הזאת של, של הבחירות האלה של ביבי עם שרה ויאיר ואבנר, זה תמונה של פרסט פמילי. ביבי מייבא לישראל את הרעיון של פרסט פמילי, אין את זה בישראל, בכלל הוא מייבא את הרעיון של אקזקיוטיב פמילי, של משפחה שיש לה גם פונקציה ציבורית, כן? והמקום של קלינטון הוא במובן הזה, הביו שלהם גם היה זה, yes fucking sex tape של ביבי, נכון? זאת אומרת, כן. זה שרה, והדיל של שרה, והדיל של הילרי, עשה המון שכל לעולם. זאת אומרת, הוא בן אדם בוגדני, בתמורה ניתנו אשתו תקבל כוח פוליטי, לא תעזוב אותו, גירושים, לפחות באותה תקופה היה כאילו חיסול של קריירה פוליטית, למרות שביבי כבר היה גרוש בשלב הזה, אבל לא משנה. ובמובן הזה יש המון דמיון בין הסיפורים שלהם, והנרטיב הזה של הילרי, כאילו, מין מאפשרת לו להישאר בבית, בתמורה לזה שהיא כאילו יכולה לפקח עליו, הוא משהו שביבי חי עליו עד היום, עם הבדל אחד נורא משמעותי. אחד, שרה לא רוצה כוח פוליטי, ויותר מפחיד מזה, אנחנו היום מבינים שביבי הוא בן אדם לא תאב חושים. זאת אומרת, ביל קלינטון, כמו אהוד ברק, וכמו גם אולמרט, היה משהו נוח בהם במובן הזה, וכמו שרון, אתה אומר, סבא, אתם חזירים.
בני אדם.
אבל הם חזירים. הוא אוהב כסף, הוא אוהב כוח, הוא אוהב... ביבי, אתה אומר, מה בעצם אתה אוהב?
למה? כל התיקים מראים...
כל התיקים מראים שחיתות ברמה סופר נמוכה וחוסר טעם. אם ביבי עשה את כל זה בשביל שאשתו תוכל לקבל 200 אלף דולר בשמפניה, הוא חולה נפש. יש אלף דרכים לעשות את זה. אם ברק מקבל מיליון דולר אצל אפשטיין.
זה שליטה, רוב התיקים זה בעצם השליטה בתקשורת.
אבל בעצם you don't know what gets his giggles. מה עושה לו את זה? הוא לא מכור לקוק, הוא לא מכור לזיונים, הוא לא מכור לכסף, הוא לא מכור לזיונים.
שאי אפשר להשאיר אותו עם אישה בחדר.
נכון, אבל זה נגמר הדברים האלה. זאת אומרת, זה כבר ביחס לנתן אשל, כל מי שעובד במשרד הזה יודע...
אני לא יודעת, אנחנו לא יודעים.
אני חושב שיש משהו מפחיד בביבי, זה הנקודה, שלא ברור מה הפי-אוף. זאת אומרת, השחיתויות האלה הן נגועות באלף מובנים, הן לא נגועות במובן הנתני. יש משהו נוח בבן אדם שאתה אומר, הוא פשוט אוהב לזיין, או הוא פשוט אוהב כמו אהוד ברק, ערימות של כסף, זה מה שהוא אוהב, הוא רוצה הר של כסף, כן. או שרון, הוא רוצה כמו טדי רוזוול, הוא רוצה לצוט את הדוב ואז לאכול אותו בעצמו, זה what gets him going, כן. ואתה אומר מה הוא אוהב, הוא אוהב את הכוח האנגמטי הזה, הוא אוהב את האישור, את הוולידציה,
שליטה, הוא חולה שליטה,
הרבה יותר אנגמטיים וחמקמקים, ובמובן הזה הרבה הרבה יותר מפחידים.
עוד אנשים שנאמרו בתביעה וחשבתי שזה כן. מעניין לציין, דונלד טראמפ, אחת העדות אמרה, למרות שידעו שהוא חבר טוב של אפשטיין, שאלו אותה אם הוא קיבל מסאז', היא אמרה שלמיטב ידיעתה הוא מעולם לא קיבל מסאז', כי יש לו ספא משלו.
כן.
שזה בעיניי מדהים.
כן, זה מדהים.
זה מדהים. כאילו מין, הסיבה שדונלד טראמפ, א', אתה לא יכול בכלל לדמיין מראש שדונלד טראמפ כאילו לא קיבל מסאז', אבל אני לחלוטין יכולה לראות גם את האיש הזה אומר, לא, 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 אני לא אוהב את הרמה שיש פה, יש לי כאילו את מרו לגו, וזה גם מצחיק, כי יש לו...
הוא גם הרי חולה ניקיון.
יש לו ספא משלו, כאילו, ואז אתה אומר, כמה זה נפוץ? זאת אומרת, אתה תבין, כאילו, אתה אומר, ספא משלו, אוקיי, כאילו מין, על מרו לגו לא דובר כאי התעללויות מיניות, ברור שזה קורה שם, אבל...
אולי לא מדובר על מרו לגו, אולי מדובר על משהו אחר, שכאילו אנחנו לא יודעים עליו.
בדיוק, ואתה אומר... אולי יש עוד כאלה, כאילו, זה כבר כאילו העלה לי את השאלה הזאת. ועוד נקשרו בכתב התביעה, אבל לא מואשמים, חשוב לציין, קמרון דיאז, קייט בלנשט וליאו דיקפריו. העדה אמרה, וזה צוין כמה פעמים, שהם מעולם לא היו שם. עדה אחת ציינה איזו כתבה, שכנראה אחרי זה התבררה כפיקטיבית, שלכאורה טענה שהיא פגשה אותם. זה לא ממש משנה. אבל כאילו היה name dropping שלהם, לא משנה, הם לא מואשמים בכלום, הכל בסדר איתם. אבל זה גרם לי לחשוב ש... שאתה עשיר ומפורסם ברמה של האנשים האלה, אתה נחשף להרבה דברים מכוערים ולשחיתויות ולרוע.
כן.
וכאילו סתם, זה גרם לי לחשוב שכל האנשים האלה שהם בקליבר הזה, תחשוב כמה דברים כאלה הם רואים.
ברור.
ואיך אתה יכול שזה לא ישפיע על הנפש שלך, אז אתה בעצם מוקף חצי מהאנשים שאתה מסתובב איתם, הם אפשטיינים.
לא, אבל זה תמיד היה הטענה, רק אני אגיד שנייה בצורה כאילו עמוקה, זה היה תמיד הטענה של הפיצגייט מיליטרי אינדסטריאל קומפלקס, שיש איזה מעגל בין האליטה הזאת הפוליטית, לבין האליטה הכלכלית, לבין האליטה התרבותית, שמה שמשמר אותה זה איזה מעגל סודות ושקרים. זאת אומרת, באמת...
אני לא מדברת עכשיו על אנשים ספציפיים, אני מדברת על השמנה והסלטה של הוליווד, שכאילו, שוב, אפשטיין הוא לא היחיד.
לא, לשם הדיון ג'ק ניקולסון, ואני חושב שעוד מישהו, אני עוד מאוד מפורסם ששמו בורח מלקרר, הם ליטרלי בבית, בסלון של פולנסקי, כשהאימא שלה הקטינה מורידה אותה שם.
כן.
כן, עכשיו, אני לא זוכר את הפרטים, אבל אתה אומר, אולי וורן ביידי, לא זוכר, אתה אומר, ברור, זה תמיד ככה.
נכון, ואני אומרת, כאילו, כל מפורסם או
גם
השיר...
גם המיטו ועל הוויינסטין, זאת אומרת, כולם ראו שם, כולם
נכון,
ראו.
נכון, 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 ואני אומרת, אני חושבת שכל בן אדם שהוא ברמה הזאת, בפרסום או באושר, בעיקר גברים כמובן, מכיר סיטואציה שאומרים לו, אתה יודע, יש בנות, נביא בנות.
כן.
עכשיו, יש בנות תמיד אומר מין בכפייה. כמו אצל יעל גולן, כמו כאילו עומר אצילי, זה דבר שהוא פסול מיסודו. אני חושבת שאתה מתרגל לדברים כאלה, כשאתה חי את החיים האלה, וכבר אין לך בוחן מציאות. וכאילו, סתם, זה עשה לי איזה פריזמה על האנשי הוליווד האלה, שגם יש כאן כאלה שאתה יודע, תמיד נראים לך, יש את האלה שאתה אוהב, אבל כאילו, הם כולם כנראה אנשים איומים, אתה מבין? כאילו, זה הדברים שהם מסתובבים סביבם, גם אם הם לא היו, זה העולם בשבילם, ויש בזה משהו, זאת אומרת, איך אתה יכול שהנפש שלך תישאר שלמה, אם זה העולמות שאתה מסתובב בהם?
אני חושב שיש משהו נורא מעניין בשאלה, ואני חושב שזה גם איזה הסבר על הפיצה גייט ועל הפנטזיות האלה, שאתה אומר, אנשים שחיים כל כך גבוה, אני חייב לטעון את החיים שלהם באיזה נענתנות או איזו עודפות שלי אין. זאת אומרת, לא יכול להיות שג'פרי אפשטיין ואהוד ברק חווים מין באותו אופן שאני חווה מין, נכון? זאת אומרת, חייב להיות איזה עוד איזה טיר. אני חושב שמה שמעניין בנקודה הזאת שאת אומרת, זה שאנשים האלה מטפסים, בעצם, בכלל, אני חושב, ככל שאתה גבוה יותר, אתה מגיע גם מקצועית בחיים שלי ושלך, כן? יש המון מתח בדיוק בין, נקרא לזה, המצופה למצוי. ואני חושב שהרבה אנשים שכנראה נורא מתפרסמים או מטפסים, באמת קרועים בין הדברים האלה, בין לייצר איזה חיים אחרים שהם באמת מסדר אחר, ומצד שני, גם להתאכזב מזה שהחיים הם לא באמת ככה, ובסוף גם אתה הכי עשיר בעולם, אתה קם בבוקר עם מועקה, זאת אומרת, זה לא משנה כמה עוזרים וכמה גדול החיים שלך, ואני חושב שהדברים האלה נורא מעניינים, כאילו ראינו אתמול את הדוקו הלא טוב על המוזיקה שגדלנו עליה, דוקו בשם Meet Me in the Bathroom, שמבוסס על ספר שנקרא Meet Me in the Bathroom, בעצם על הסצנה בניו יורק של הסטרוקס,
כן, של סוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000,
כן, זאת אומרת, רוצה להגיד קצת להקות, כאילו,
סטרוקס,
בהקשר הבריטי מדברים על הקילרס ועל
האינטרפול,
גם באמריקה, סטרייפס, ורואים שם את הדמות של ג'וליאן קזבלנקס, הלא הוא הסולן של הסטרוקס. עכשיו, הסטרוקס, בשונה מכל הלהקות שם, הם לא סטרגלינג. זאת אומרת, הם בעצם חבורת ילדים, באמת בנים של רובם, חתיכים אחד-אחד, שמתחילים לנגן ביחד ונשמעים פצצה על הוואן, ובגדול מצליחים בקטע אינסיין, כשכאילו כל הזמן הקריירה שלהם רצה לפניהם. זאת אומרת, הם מגיעים לאנגליה, לטור ראשון, והם לא מאמינים כמה הם כבר מפורסמים.
כן.
והם רק גדלים וגדלים. ויש סצנה נורא מעניינת שג'וליאן קזבלנקס, אני באמת תמיד חשבתי שהוא קצת דוש, אבל מסתבר שהוא בחור די רגיש וחמוד.
אנחנו לא יודעים.
אנחנו לא יודעים, לפחות אף אחד שם לא עולה טענות כאילו מזעזעות של מפלציות. זאת אומרת, עולה בן אדם כאילו שחווה מנהל איזושהי שיחה מורכבת עם הפרסום שלו.
כן.
ויש שם סצנה שאיזה מישהי, אני לא זוכרת, מישהי מאיזה להקה לא מוכרת, אומרת, אני זוכרת את הפעם האחרונה שביליתי עם ג'וליאן. ישבנו ואז הגיע אוטו עם קורטני לאב וווינונה ריידר, והם צעקו לו מהאוטו, "Stop being with these losers,
come be famous with us." שורה מדהימה.
שורה מדהימה. דרך כלל, אני שמעתי את הפסקול של הסרט, וראיתי ששמו שם בפסקול שיר של קורטני לאב, שנקרא ג'וליאן, come on, be famous, או משהו כזה.
אשכרה.
כן, יש לו איזה, come on, ג'וליאן, זה ברור שזה שיר שנכתב לו, כי רואים שם שהיא באיזה אובסס עליו, כאילו, היא מבוגרת ממנו די הרבה, והיא כאילו פשוט עליו בקטע.
אישה מגילה.
אישה מגילה, אבל גם מרשימה בדרכה. וחשבתי זה בדיוק בהקשר הזה. כאילו, מין, אתה מתפרסם, אתה נהיה רוקסטאר. עכשיו, יש לך שתי אופציות. או שאתה מתמסר לדימוי של הרוקסטאר, וחי חיים שהם לא בהכרח טבעיים, אבל החיים שכאילו allowed for you, כן? זה מה שהגיטריסט של הסטרוקס עושה, אלברט המונד עושה. או שאתה כמו ג'וליאן.
מה שנתפר עבורך.
מה שנתפר עבורך, כמו שסיינם תורפת, שהוא אומר, כאילו, התחלתי לעשות הרואין, אבל זה לא היה דבר שהפתיע אותי. I always knew I'd start shooting up. The question was just when I had arrived, so it happened.
זה המונד, זה
אלברט המונד, ג'וליאן, כן, הגיטריסט. וג'וליאן הוא בדיוק דוגמה של משהו אחר, של כאילו מישהו שמגיע למעלה, מסתכל סביבו, רואה שלא קורה שם הרבה, ואז מקבל את הבחירה בעיניי המאוד יפה, המאוד ראויה, שלבוא ולהגיד, סבבה, אז אני עושה מוזיקה, ברמה הכי גבוהה שאני יכול, ומשתמש בכוח והמרחב זה בשביל לעשות מוזיקה. אבל אני חושב שהרבה אנשים באמת נורא מתאכזבים, זאת אומרת, אתה מגיע, ובסוף אין, באמת אין כלום, זאת אומרת, זה פשוט more of the same, זה more music, more shows, אולי יותר כסף, אבל...
ברור, בגלל זה יש לנו את הקלישאה החבוטה של ה... האמן המפורסם המיוסר.
כן, אבל אני חושב שזה יושב על משהו נורא חשוב שג'פרי אפשטיין הוא קצת המודחק שלו, כי ג'פרי אפשטיין, בוא ניקח שני תיאוריות קונספירציה. תיאוריות קונספירציה אומרת שהוא בעצם מין זרוע ארוכה של מישהו, כן? שזה חלק מאיזה אופרציה הרבה יותר גדולה, והוא היה מין פיון שהתפקיד שלו היה ללכוד אנשים מפורסמים, להביא אותם לאי, להכניס אותם לסיטואציה שבו הם כאילו מקבלים מין לא חוקי, זה מתועד, ואז אפשר לסחוט את האנשים האלה עכשיו לכל החיים, כן? הדבר הזה יושב בדיוק על הפנטה, על מקום שבו אנשים כמו קלינטון גם מצליחים ואז אומרים, שנייה, אז מה עוד קורה? כאילו, אז מה הדלת הבאה? כאילו, כן. מה האירוע הבא? ואני חושב שיש הרבה אנשים שבאמת מחפשים ומתמסרים לזה. במובן הזה, ג'פרי אפשטיין, אם הוא באמת פייק, ואני לא חושב שהוא פייק, אבל הוא נועד לספק שירות במובן הזה. הוא מקיים פנטזיה מסוימת, כן? עכשיו, גם כשאתה מסתכל, נגיד, על היו הפנר או על דונלד טראמפ, הם גם עסוקים בלקיים בדיוק את הפנטזיה הזאת. כלומר, הפנטזיות של חיים אחרים, ממין אחר.
כן, שיש טיר אחר מהרגל
הרטיפול. בדיוק, ושהסק שם הוא אחרת. לפעמים אתה יכול להגיע לבית של יו אפנר, לקבל מגש עם סמים, ואז פשוט לזדיין עם שלוש דוגמניות. אתה לא צריך לעבוד בשביל זה, כי הם שם, וזה מה שקורה. עכשיו, כולנו מבינים שזה לא ככה, כן? זאת אומרת, גם במקום הכי פיימס, גם מיק ג'גר ודייוויד בואי לא הזדיינו בדיוק ככה, כן? אבל אתה חייב להאמין שלכוח שלך יש משמעות, כן? זה חוזר גם למקום הזה של ביבי. כאילו, השאלה זה למה אתה חושב שהכוח שלך שווה ומה אתה עושה איתו. אפשטיין יושב על פנטזיה גם חברתית שיש את הטיר הזה ושיש את האי הזה ושיש מה שאמרו לנו שיש סקס אחר, זה קצת זה.
כן. אני חושבת שלא תהיה ברירה אלא לדבר על האג.
אני רציתי, סורי, פתאום הבאתי שיש לי פה עוד נושא שלם שמקופל לתוך זה. דיברנו על הפלגיאט ואני רוצה לחזור לפלגיאט.
איזה פלגיאט?
מה, איך הוא לגיי מהרווארד?
קלודין גיי.
קלודין גיי. את שמעת את הסיפור של ביל אקרמן, ביל אקרמן? כן, ביל אקרמן ואשתו נרי אוקסמן?
לא.
ביל אקרמן הוא אחד מהוויסים הגדולים בזה, הוא כאילו מין מגה משקיע מאוד מפורסם כזה, והוא נשוי לאישה חיפאית בשם נרי אוקסמן. היא מדענית ואדריכלית, אחת מהמפורסמות בעולם, אני מכיר את שמה כבר 10 שנים, יש לה מעבדה, זאת אומרת, היא באמת huge, זאת אומרת, צריך להבין, כאילו, היא אחד, היא אולי האדריכלית הישראלית מצליחה בעולם מבחינה תיאורטית, כן, היא לא בונה דברים, ויש לה מעבדה ב-MIT כבר 20 שנה, שנקרא Applied Materials, או משהו materials, שהיא גם עושה בעצם מה שהיום אנחנו קוראים לו מין כאילו עיצוב טקסטיל או עיצוב חומרים, מחומרים אורגניים, היא בגדול נחשבת גאון.
אוקיי.
אישה יפהפייה, מבריקה, חיפאית, גאון, 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 ההורים שלהם...
חיפאית, אהבתי שאמרת את זה ברשימת התכונות.
לא, כי ההורים שלהם כאילו מין אבות, הם כאילו ראשי האדריכלים הישראלים או משהו כזה, היא באמת גאון, ובעלה השני הוא הביל אקרמן הזה. חשוב לי להגיד שהיא לא סתם איזה פריטי פייס, כאילו, היא גאון ונחשבת...
לא, היא הרי חיפאית.
נכון. והיא גם, יש לה טט-טוק מהראשונים, והיא השבוע הסתבכה בזה שה-PhD שלה היה בו פלגיאט. עכשיו, למה זה קרה? מבחינת האינטרנט זה קרה מסיבה אחת. זה שבעלה ביל אקרמן הוא יהודי, עשיר, שהיה אחד מהאנשים הכי דומיננטיים להגיד שהוא חושב שצריך לפטר את גיי.
קלודין.
את קלודין. מהרווארד, ובכלל לפני זה היה נורא אקטיבי בלהגיד שחשוב שכל מי שחותם על עצומה נגד ישראל יעשה זאת בשמו בשביל שהוא ידע לא להעסיק אותו יותר בחיים שלו. והוא הוביל מהלך של כל מיני אנשי טק שאומרים מי שרוצה לקחת עמדה נגד ישראל זה זכותכם כפרי ספיץ', אני פשוט כפרידום אוף אמפלויר רוצה לדעת מי אתה, בשביל לוודא שנמושה כמוך לא תעבוד אצלי בעולם. כן. ואני דרך כלל התורם הכי גדול של הרווארד ביזנס, רק שתדע. אז בוא נשמע שוב מי תומך בפלסטין עכשיו. ואז שבועיים אחרי זה אשתו חוטפת את הפלגיאט, כן? כן? עכשיו, הפלגיאט הזה זה באמת מדהים, דיברנו על זה בהקשר של קלודין גיי, על איך זה גם קפיצה טכנולוגית, זה בעצם גם דוגמה לזה שאנשי ימין יש להם גישה בכלל למערכות טכנולוגיות של אוניברסיטאות, ומשתמשות בזה נגדם. מה שכולם לא הבינו, ומה שגם כתבו על זה הרבה בארץ, כי ישראלית, כאילו, מין, בגלל תמיכה של בעלה בזה, באו לחסל אותה. זה לא רק בגלל זה. היא גם קשורה לאפשטיין. היא קיבלה כסף מאפשטיין, סיפור די מעניין שהרבה אנשים לא פספסו, וזה שאפשטיין היה תורם של ה-MIT Media Lab, זאת אומרת, המעבדה הקולית ב-MIT, שבו היא מחזיקה גם מעבדה, את המעבדה הזאת של החומרים האורגניים המתפתחים, פה כל מיני פולימרים והזיות כאלה, היא לימדה כל מיני, לא יודע, חלזונות לתפור סמלות לפי פאטרנס לא טבעיים, ובלה בלה בלה.
חלזונות לתפור סמלות?
סתם, לא יודע, כל מיני סילקוורמס והזיות. והיא קיבלה כסף מאפשטיין, לא דרך איתו, לא דרך הראש מחלקה, ראש ה-MIT Media Lab שכבר פוטר בגלל קשריו עם אפשטיין וזה. היא אישית, המעבדה שלה קיבלה כסף מאפשטיין הזה. ויש הרבה פרשניות באינטרנט שאומרות שגם זה חלק מהרקע לדבר הזה. עכשיו, אני סתם מציין את זה כי שימי לב, שוב, יש לנו פה עוד אינסטנציה של הצטלבות, אירועים. זאת אומרת, הפרו-ישראליות, הג'פרי אפשטייניות, בדיוק כמו עם החרדי וחבד, כן?
כן.
זאת אומרת, שוב זה מצטלב, ושוב אנחנו רואים את הפלגיאט, זה פשוט נראה לי סיפור מעניין לספר בהקשר הזה, כי זה מראה איך הכל, זאת אומרת, איך כאילו היא על הכוונת מכל מיני כיוונים.
כן.
כן, זאת אומרת, זהו.
כן.
היה תוספת שווה, היה שווה לסבול את זה, ועכשיו אנחנו נדבר על ניצול שואה אהוב עלייך.
מי הניצול שואה אהוב עלייך?
אהרון ברק, מיכל.
אהרון ברק הוא ניצול שואה?
ברור.
לא ידעתי את זה.
כאילו, את יודעת, כולנו ניצולי שואה, מיכל.
בן כמה הוא היה? הוא צריך להיות מאוד, מאוד, מאוד...
הוא נראה לך צעיר, אהרון ברק?
לא, אבל, אבל הוא... זה אומר שהוא היה ממש ילד קטן. אתה הולך לחפש את זה עכשיו?
את חושבת, כאילו, מה את חושבת? שהוא היה כאילו נאצי פעיל? זאת אומרת, בוא נראה מתי הוא נולד. הוא נולד ב-36, הוא לא היה אפילו כן, זאת אומרת, השואה נגמרה שהוא היה בן 9.
כן. בכל מקרה, דבר ראשון אני רוצה להגיד על האג, נורא נורא הפתיע אותי. זה קרה מאוד מהר. כאילו, אני חשבתי...
זה כמו הערכת מעצר. יום למחרת כבר...
זה נורא מוזר, כי בדרך כלל מדברים על זה שאתה יודע, כאילו יש האשמה, יהיה משפט, אז אתה אומר, טוב, אז יהיה עוד שנתיים, נכון?
זה בגלל המשפט של ביבי, התרגלנו, זה הכל לוקח נצח.
אני לא יודעת אם זה בגלל המשפט של ביבי, אני מרגישה שבדרך כלל כאילו הוא לא... זה הכל בשבילכם, יש בגדול היום עוד 45 דקות שלמות לפרק הזה, שנלקחו מכם בגלל הסירוב המאוד מאוד לא ברור לפתוח את הארנק ואת הלב. ואת הלב.
זה בצורה מאוד פשוטה, כן? יש שתי לינקים פה למטה, ישר בפטריון, ישר לספוטיפיי, מה שבא לכם, לא משנה.
אז באמת המשך הדיון על האג, דיון על ספורה קידס, מאוד מעניין.
אנחנו אפילו לא יודעים איפה זה נכתב.
צ'אט GPT.
אני אגיד עוד משהו, גם אין עוד פרק בשבילכם השבוע. זאת אומרת, זה הפרק, זאת אומרת, היחיד שיש בזה.
בשבוע הקרוב אנחנו לא נהיה.
בעצם עומדים ביניכם לבין 45 דקות האלה ועוד עולם שלם של תוכן.
עולם שלם של תוכן.
3 עד 8 דולר לשיקולכם, הדולר בהשפעה. ברגע לילי פרנקו.
קרלי בלב, ביי. קרלי בלב. חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי רק אמת. אני לא מאמין לזה. לא מאמין לזה. חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים, זה לא נעים בשירותים. וקר, או קר, קר לי בלב. זה לא יקרה, זה לא קרה, זה קרה.